יש לפנינו דוגמה מיוחדת, לא של אישים סתומים, דווקא אישים מאוד מאוד ידועים לנו, יש לנו עליהם פרטים ביוגרפיים שמופיעים בכמה מקומות במקרא, יש לנו גם ידיעות על מעשיהם בעוד כמה וכמה הזדמנויות, אלא מה שסתום זה אותו מעשה שבגללו הם הגיעו לסוף הקריירה שלהם. והמפליא שיש לפעמים שהמעשה הוא סתום, ניקח לדוגמה שהיא קצת רלוונטית לעניין, חטאו של משה רבינו. הוא עשה שם משהו ומזכירים אותו פעם, פעמיים ושלוש, וכולנו מסתובבים מסביב למעשה ולא יודעים מה הוא עשה. כבר הבאנו כמה וכמה פעמים את אחד המפרשים שאמר, מכיוון שלא מפורש חטאו של משה רבינו, אז כל אחד מן המפרשים בעקבות חז"ל ניסה למצוא מה החטא של משה רבינו, ונמצא אדוננו משה מלא חטאים. התורה אמרה חטא אחד ועצרו לו גיבנת כל כך גדולה. משהו מעין זה יש לפנינו. כתוב בתורה החטא של נדב ואביהו. נכון הוא באמת שהנסיבות היו מאוד מאוד טרגיות. צריך להבין את הסיטואציה כולה. זו הייתה פסגת השאיפות של ישראל מאז יציאתה ממצרים. כי ביציאתה ממצרים נאמר להם, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. מההר הזה הם אמורים לנסוע אל הארץ המיועדת. ומה יקרה עם כל ההישגים הרוחניים שהם זכו בהר הזה? כל זה אמור להתקפל בתוך המשכן. אותו ניסוח של הרמב"ן, שלמעשה המשכן הוא הר סיני נייד. במילים אחרות, חברה אקסקלוזיבית מיוחדת במינה, שהעילוי הרוחני של הר סיני מלווה אותה בדמות משכן. ההכנות למשכן כל אותו חורף, ההכנות לחנוכת המשכן, והשיא שבשים לאחר שבעת הימים זה היום השמיני, ושם יגיעו להישגים מופלאים, ונתערבבה השמחה. כבר בחז"ל מיד אנחנו נראה, אנחנו מוצאים איזה תלות בין מה שקרה בסיני לבין מה שקרה באותו יום השמיני. והתגובה של אהרון, והתגובה של משה במדרש, ועמדת הקדוש ברוך הוא אחרי זה בדברים, כל זה נותן ליסוד שמה שהתרחש שם מתח דרמטי עמוק מאוד. וחז"ל מתלבטים. כתוב בתורה פשט חטא אחד, שבגללו הם נתחייבו במיטה. והנה יש רשימה ארוכה של חיפושים. אין בדברי חז"ל ואין בדברי הראשונים וגם האחרונים שניסו למצוא מה היה הדבר הזה. אז יש לפנינו כאמור פה דבר סתום. סתום למרות שזה כל כך מפורש. במקרה שלפנינו עשה הרב כשר את המלאכה שלנו. זאת אומרת, במקום, יכולתי כמובן למצוא את כל המקורות החזליים ולסדר אותם פה בדרך שלנו עם הצילומים, עם השערים וכו' וכו' של כל המקורות התנאים והמוראים, ואחר כך מקורות של ראשונים ואחרונים. בקרך תורה שלמה, בשמיני, יש בשמיני שניים בחלק הראשון, במילואים כתב הרב כשר למעשה משהו מעין מה שאנחנו עושים דרך כלל, סיכום של שיטות חז"ל בנושא הזה. ארבע פעמים מוזכר בתורה חטא בני אהרון. יש פה ציטוט של ויקרא בזמן המאורה, ויקרא אצלנו בפרשה, וגם זה עצמו, פעם הייתה לנו כבר הזדמנות בליל יום הכיפורים לדבר בזה. כל פרשת עבודת יום הכיפורים שבפרשה שלנו מותנית באיזה כותרת אחרי מות שני בני אהרון. והיא גוף עריכה עיון. מה קרה בינתיים? בינתיים באה פרשה בשמיני על מאכלות אסורות וכו', אחר כך סיפור עם תזריע מצורע. שולם עליך, אחרי מות שני בני אהרון, חוזרים למה שדיברנו קודם, מה קרה, מה שקרה בינתיים, זה בסוגריים כזה. על כל פנים, כהקדמה לעבודת יום הכיפורים, נכנס הסיפור של בני אהרון, וכבר גם זה כבר פעם אחד הדגשנו, שבחלק גדול של המחזורים בקריאת התורה ביום הכיפורים מופיע שם איזו הערה קטנה שמקורה בספרי קבלה. מי שמוריד דמעות בזמן קריאת התורה ביום הכיפורים עלות שני בני אהרון, יש לו מעלה גדולה. אין על מה לבכות ביום הכיפורים, רק מה? לפני אלפי שנה מתו שני יהודים, אז מה אתה נזכר במה? אתה עושה למזכרת נשמות ביום כיפור? מה יש פה בסיפור הזה? אחרי מות שני בני אהרון, כשכל עבודת יום הכיפורים תלויה בדבר הזה. פעם נוספת במפקד ובמדבר, אז מזכירים לאהרון שעושים למפקד, תשמע, היו לך שניים שנהנם. וכיו יצא בזה במפקד השני, חומש הפקודים, ערב כניסתם לארץ, ובדברי הימים, שם נזכר נדב ואביהו, בנים לא היו להם, אבל לא נזכר הסיבה שלכם. בדברי הימים נזכרת רק מיתתם של נדב ואביהו, לא נזכר שם חטאם. מה שאין גם בארבעת הפסוקים שבתורה מוזכר גם חטאם. וראה ספרי פנחס, שבדלת מקומות שהזכיר מיתתם, הזכיר סרחונם. ביטוי כעין זה מופיע גם אצל חטא משה. והיינו בדלת מקומות שבתורה. ומצינו לחזל שבערו באופנים שונים במה חטאו נדב ואביהו, ומהם שמנו בהם ארבע חטאים. לעומת זאת דעת רב אליעזר המודעי שלא היה בהם אלא חטא אחד בלבד. ומשום כך הזכיר זאת הכתוב ארבע פעמים, לומר שלא היה בידם חטא אחר. ובבעל הטורים הביא גם ראיה כדרכו. ותאכל אותם, אותם מלא וב. ברוב המכריע של המקרים כתוב אותם חסר. שחטאו בשישה דברים, בוו דברים, באש זרה, הורו בפני רבם, שתו יין, בנים לא היו להם, וזה על ידי שלא נשאו נשים, נתנו עיניהם בפרנסות, דהיינו בשררה, ולא נטלו עצה. כפי שיבואר להלן, נמצא לפנינו בחזל, שמנו עוד חטאים שבשבילם מתו נדב ואביהו. עכשיו הוא מנסה לבדוק את המקורות אחד לאחד. משום שהקריבו אש זרה, טעם זה מבואר בתורה ארבע פעמים, כפי שכבר נזכר לאל. מה הפשט הטכני של אש זרה? ובתרגום יונתן, איש תנוחה מטפיין, מהקיריים. לקחו קטורת, ואת הקטורת הזאת צריך להבעיר כדי שתעלה ריח, אז הם לקחו אש מהסיגריה, מהקיריים, דיינו אש טכנית. ובתרגום איש תבריה, מהחוץ, ומאונקלוס, איש תנוחריה, בסדר. רב עקיבא אומר, לא הכניסו אליה מבין הקיריים. ורבנו בחיי, שעל דרך הפשט החטא שנענשו בו נדב ואביהו שהוא הביא אש זרה מן החוץ, כי דין הקטורת לקחת האש מן המזבח. על המזבח החיצון שנצטוו לאש תמיד לא תכבה, אז כשצריכים לעשות שימוש של מצווה, כמו לקטורת צריכים לקחת, מיד אנחנו נראה או גחלת או שלהבת, משם לשים את זה על המחתה, וזה ידלק ויחד עם זה להיכנס. או לקחת ושם להעביר, מחלוקת פרושים צדוקים. ובעשרה מאמרות, מאמר חיקור דין, זה כבר של האחרונים, כתב שתקנו בחוץ והכניסו בפנים. כדרש הצדוקים, שצריכים להיכנס בענן נראה על הכפורת, ואנחנו דורשים שצריכים לעשות את זה שם בפנים. נימוק שני, משום שהיו שטויי יין. ושוב, יש בתרגום, וחז"ל מסתמכים, על העובדה שמיד לאחר מות בני אהרון פרשת שמיני, הדיבור הראשון אל אהרון ואל אהרון בלבד, כפי שכתוב בתורה לפנינו, היה על איסור שתיית יין. וזה שכר שקיבל אהרון על וידום אהרון. ואז שוב נשאלת השאלה, אז לא היה ציווי, אם לא היה ציווי, למה הם נענשו? על כל פנים וכן הוא דעת רבי ישמעאל וויקרא רבא, דלומות לשני בני אהרון על ידי שנכנסו שטויי יין. ורש"י בפסוק א' במדרש ואסתר רבה, אין אנו יודעים מפני מה מתו, אלא ממה שמצווה את אהרון יין ושחר על תשת, אנו יודעים מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין. ובלקח טוב כאן, למה נאמר שטויי יין סמוך למיטה שני בני אהרון? יש אומרים להקיש מיטה למיטה, סתם מפני ששני הדברים האלה קשורים למיטה, ויש אומרים שטויי יין היו לכך נשמחה. וכן הוא בעזור בשם רבי יהודה. ובבעל הטורים שם, אין פסוק מתחיל ביין בכל התנ"ך, אלא זה, יין ושחר על תשת. שהביא יללה לעולם, כמאן דאמר שטויי יין היו ולכך מתו. ובזוהר חדש, אין בכל האדם דבר שמתגאה ליבו של אדם, אלא ביין. זה שנותן לאדם רמת אלכוהול מסוימת בדם, נותנת לו איזו הרגשה של תקיפות, הרגשה של גבות הלב. וזה היה העון שם של נדב אביהו, שאכלו ושתו וגבה ליבם, וזה עזרה שלא ציווה אותם. ולאחר שמתו ציווה לאהרון ולכהנים הבאים אחריו להימנע עצמם מן היין בבואם אל אוהל מועד כדי שלא ייכנסו וימצא ליבם בגאות וגסות רוח. ובפירוש הרמב"ן שמפני היין טעו באש זרה. הרמב"ן קשה לו, אם אתה מספר לי סיפור עם יין, מה כתוב פתאום עז זרה? התשובה היא, החטא הטכני היה עז זרה, אבל איך הגיע הדבר הזה? מפני שהם שתו יין. לא שיהיה עונש מפני היין, כי יש לו נימוק נוסף, כי עדיין לא הוזהרו ממנו. וזה מחלוקת ברמב"ן עם מוקדם ומאוחר, וזה סוגיה בפני עצמה. אבל עונשם שטעו באש השם כאשר רמזתי. ברבנו עובדיה בר כנורא שהורו הלכה בפני משה רבן, הועיל והיו שטויי יין. הם לא היו כל כך חצופים, אלא כשהיו ככה כבר קצת פורים דיק, היו שטויי יין, אז העיזו להגיד נגד הרב. ובשוט הראש מברש, מבאר דף שפרשת שטויי יין כתובה אחר מתת נאווה ויהו, היא נאמרה קודם לכן, די מוקדם מאוחר בתורה. והראיה לזה מהדברים בגיטין, דפרשת שטויי יין נאמרה בו ביום. ואם כן נאמרה קודם העבודות של היום, וכל הדברים הצריכים לעבודה, הוא צריכו לידע קודם עבודה. למרות שבו ביום הם גם נשרפו, זה הכל היה באלף וניסן. אבל הראש מכריח מהיגיון שזה היה קודם. שיטה נוספת, לא מתו בני אהרון עד שהורו הלכה בפני משה רבן, שדרשו ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן האידיוט, וזוהי הלכה מוסכמת בידינו. רק מה אתה היית צריך ללמד את זה כשמשה רבינו נמצא? וברשי שם, ואף על פי שהורו כראוי, נהנשו, שלא נטלו רשות. אתה רוצה ללמוד? רבי, לא כך לימד איתנו, יש הרי דרך ארץ. לכן כתב בלקח טוב שהיה להם ליטול רשות. במדרש אגדה, אש זרה מן המזבח הביאו אשם, כן למה קראה זרה? לפי שלא נצטבו. וכן אומר, ויקרב לפני השם אש זרה שלא ציווה אותם. אך פירוש רב סעדיה גאון על התורה, מבואר שהוא הלכה לא נכונה. זאת אומרת, יש פה מחלוקת פנימית. אם עצם ההוראה, גם אם היא נכונה, היא עבירה, או נוסף לחוצפה, זו גם טעות בהלכה. וזה לשונו. ואמרו הראשונים, ממה שלא נסתפק באמרו, נדב אביהו, אלא הוסיף עוד בני אהרון, למדנו מזה שלא נמלכו באהרון. מה פתאום מזכירים לנו פה? אנחנו מכירים שהם בני אהרון. ולמדנו עוד מכך, שלא שאלו את משה, וממה שאמר איש מחתתו, למדנו שלא נמלכו זה בזה. ותמה אני שואל רב סעדיה, על אלה שהמציאו להם סיבות זולת הקרבת האש, כמובן, הרב סעדיה כתב בערבית, וזה תרגום. כגון שהיו שיקורי יין וכיוצא, או שזנו עיניהם מן השכינה, או שאיחרו מלשא אישה, או מחמת איזה דבר חוץ מזה. כיוון שהכתוב ביאר בפירוש שלא היה להם שום חטקים בהקרבה מזרה, וחזר על כך הכתוב ארבע פעמים, אז מה ממצאים לי פה חטאים? אבל הנכון הוא בזה ממה שפירשו, פירוש לא נכון. כמו שאמרו הראשונים, הורו הלכה בפני משה, לפי כאשר שמעו את משה אומר מפי השם, ונתנו בני אהרון אש על המזבח, וחשבו שהשם ירשה להם להכניס זה זרה אל הקודש בשביל העולה, ושזה מותר כדרך שמותר לקטורת, ועשו מה שעשו בהתאם לפירוש זה. וכבר רמז את זה גם כאן, באמרו, אשר לא ציווה אותם, השמיענו שהם עשו הפך ממה שציווה השם. לפי שפירוש ונתנו בני אהרון אש שיבעירו, והם חשבו שפירושו ישימו אש על המזבח, כלומר להביא אש מן החוץ. אולי נראה לפני זה את ההערה בבית, הערה של רבנו בחיי. וברבנו בחיי, על דרך הפשט, החטא שננשו בו נדב ואביו, הוא שהביאו אש זרה מן החוץ. פשט פשוט, כמשפט הקטורת היא לקחת אש מן המזבח, ולהקטיר בו הסממנים, שנאמר ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח. והם חשבו שהאש של המזבח היה צריך לעצמו לחלות הקורבן. אם הוא ייקח מאש מעל המזבח, הוא ממעיט את האש של המזבח. ועל כן הביאו אש מן החוץ, והייתה זה עבירה בידם. כי היה נראה מיעוט אמונה, שמה יש אם הוא ייקח, אז הוא יקטין קצת את האש על המזבח, הרי אש יורדת מן השמיים. ועל כן שהחלישו בליבם כוח הנס, ובעיני רואיהם נהנשו, כי היה קצת חילול השם בדבר. אז הנה רבנו בחיי התחיל מהפשט, ומתוך הפשט הוא הגיע לעוד חטא, שבכלל לא נזכר. שזה כאילו זלזול באמונה, שאם הוא ייקח קצת אש מעל המזבח, הוא מצמק את הלהבה, ונמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו לא יכול לדאוג שהקורבנות על המזבח יעקלו. ועל דרך המדרש, שטויי יין נכנסו למקדש, ולכן שמח לו מיד יין ושכר. ועל דרך הקבלה, תבין חטאם, ידוע כי הקטורת למידת הדין, שנאמר ישימו קטורה באפיך, ולשון קטורת התקשרות, הרוח במידות, תרגום ותקשור וקטרית, ומתוך ההתקשרות ההוא בא שפע המשכה ממעלה למידת הדין, וממידת הדין יבוא שפע הברכה על המקטיר, והמקטיר למידת הדין אין ראוי לו שיכוון אל השם המיוחד לבדו. נדב אביהו טעו בכאן אחרי מידת הדין, ולא כיוונו אל השם המיוחד אלא למידת הדין בלבד. ולכך לא היה אישר ריח ניחוח לשם,
ומידת הדין עצמה פגע בהם, הוא שכתוב ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. מקור הדברים הוא פירוש הרמב"ן, ורבינו בחיי הביאו בתוספת ביאור. הרמב"ן מפרש הכתוב בקרבה מזרה שעשו אותה זרה. הוא ראה בעוד ספר אוצר הכבוד, אחר שהביא התמים השונים שבחזל כותב שקבלה היא בידינו, שחטא נדב ואביהו דומה למעשה העגל, ולחטא דור הפלגה, שעשו האש זרה כי לא שמו ליבם רק לקטורת ולא פנו למעלה, ולכן ותצא אש ותאכל אותם מידה כנגד מידה. טוב, אנחנו לא מבינים, קראנו. רבינו בחיי הביא את דברי הרס"ג, הוא מבאר את טעותם בפירוש הפסוק הייתה סיבה להם שהביאו עש זרה מן החוץ ונענשו בחיוב מיתה, והיה להם לשאול את משה, והמרש"א בחידושי אגדות כיוון לפירוש הרס"ג, זה היה אז בכתב יד, לא ידע, ובחידושי הריטב"א הביאו בשם הראב"ד, שטועים היו נדב ואביהו בהוראה זו, שלא אמר הכתוב כן לעניין מזבח החיצון, אבל להכתיר קטורת במזבח הפנימי אין להביא מן הידיעות. זה מפורש במסרת יומא, דמערכה בפני עצמה היו עושים על המזבח הרצון, שממנה נטלים אש לקטורת, אז גם אין לחשוש להתמעטות. והם טעו שישבו מזבח הפנימי למזבח הרצון, ומכל מקום לא נענשו משום טעותם, כיוון שהיו שוגגים, אז על שגגה מגיע מוות, אלא משום הוראותם. דהיינו, הם הורו בפני משה, אז עוד פעם הוא חוזר לזה. וכן הוא בחידושי הריטב"א ופירוש הראב"ד, ורב לזר סבר שלא נענשו אלא על שהורו הלכה בפני משה על רבן, אבל על השאר לא נאמר עונשם עדיין. ומשמע לה לרב לזר מדכתיב אשר לא ציווה אותם, זה משמע שלא נטלו עצה ממשה רבם, כשהזכיר מהעוון הזה בצד עונשם, שמע מינה שכבר הוזרו ונענשו עליה ומתו, וחשב עליהם המקום כאילו הקריבו אש זרה. אז הוא הוציא את המושג אש זרה מפשוטה. משום שלא נטלו עצה מאהרון ולא ממשה ולא איש מחברו. לא מרבם, וגם לא הייתה התייעצות הדדית. שלא חלקו כבוד לאהרון. רבי ישמעאל אומר, יכול עש זרה ממש, תלמוד אמר שלא ציווה אותם, הכניסו אבל לא יצא. רב עקיבא אומר שלא נמלכו במשה רבן. ובפסיק אתה מבואר שטעם זה יש לו יסוד בקרא, שכתוב איש מחתתו, איש מחיתתו, היינו שברו ואסונו, שכל אחד עשה כן על דעת עצמו בלא יצא. זאת אומרת, יש מן השיטות שחיפשו איפה הדבר מעוגן בכתוב או בניסוח שלו. וכן הוא בויקרא רבה, וכן מפרש רבנו הלל בתורת כהנים ראש פרשת אחרי. ובקורבן אהרון כאן מבאר, דאיש מחתתו משמע, שמחתה של כל אחד ואחד הייתה מצד עצמו. מה זה הגדרה איש מחתתו? הוא ראה לאל מפירוש רב סעדיה ורבנו בחי, שזה גרם לו שיקריבו עש זרה, שהם היו שואלים את משה ואהרון, היו באים לכלל טעות. אז ניסיון קטן כאן על אתר, לראות איך כמה אוקימתות הם תוצאה של אחת מחברתה. כיוון שהם לא שאלו, אז ממילא זה גרם להם שהביאו עש זרה. אז החטא הוא באמת עש זרה, אלא מתלווה פה דבר נוסף. מפני שנתנו עיניהם בשררה ורבנות. הניסוח של תורת כהנים הוא נשמע מאוד שחצני. אמרו עוד, שני זקנים הללו מתים. במקום אחד כתוב, רש"י הביא, הם היו הולכים אחרי משה ואהרון ורואים זקנים מדשדשים. הזקנים האלה, מתי כבר הם הסתלקו ואנחנו נתפוס את ההנהגה. ואני ואתה ננהיג את הקהל. מפני שנתנו עיניהם בפרנסות, רבי יהודה בשם רבי ואומר, בפיהם אמרו זה לזה. הפנחס אומר, בפיהם, לא יפה, מה הם יגידו על אבא שימות, על הדוד שימות. הם חושבים, אנחנו הרי היורשים הפוטנציאלי, בליבם יראו. ובספר ברכת שמואל, תמל מדרש זה, איך שייך לומר על שני צדיקים אלו שיהיו אומרים על אביהם אהרון הכהן ועל משה רבינו, מתי ימותו? הוא מבאר על פי מה שכתב הרמב"ם בפנו, בספרו עשרה מאמרות, שאין כוונת המדרש למיתה ממש. אלא שיגיעו, מתי הם ילכו, הרי משה ואהרון, אנחנו יודעים מי זה משה ואהרון, הרי הם ימותו, הם יסתום יהיו במדרגה, שיגיעו למדרגה יותר גבוהה מאשר הם בחיים, כמו חנוך ואליהו, מתי יתפטרו כלפי מעלה, ואז ממילא יתפנה המקום, ונענשו משום שנשאו עיניהם אל הגדולה. ובמקרת שמואל שם ורד, במה נחלקו הנה חמורה, אם נדב הביאו חטאו בלבבם או בביהם. בתורה שלמה ביארתי דבר זה על פי הגרסה, מתי ששני הזקנים הללו מתים, שנדב ואביהו חשבו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר אל משה, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו, ואילו אל עזר ואיתמר לא נכללו בזה, הרי הבינו בזה שהם ימלאו את מקומם. לאהרון היו ארבע בנים בזמן מתן תורה, מדוע רק שניים מהם יש להם סטטוס מיוחד בעמידה שבהר סיני, ואנחנו כבר ראינו בהזדמנויות קודמות דירוג בהר סיני מבחינה טריטוריאלית הוא עדות למדרגה הרוחנית. אז אם נדב ואביהו נקבע להם הדור בפני עצמו, ושאר האחים האחרים לא, הרי הבינו מכך שהם ילו את מקומם. וזה היה להם למכשול שבאו לידי גאווה שגרמה להם לחטוא שעברו על מה שכתוב בתורה. מפני שלא היו להם בנים, אפילו שלא היו להם בנים, מה הוא השם? הוא השם שלא התחתן. ועל ידי שלא היו להם בנים, דכתיב הימות נדב ואביהו, בנים לא היו להם. אבא חנן אומר, על ידי שלא היו להם נשים. למה לא היו להם נשים? הקשה היה להשיג שידור. רב לוי אומר, שחצנים היו. הרבה נשים יושבות עגונות וממתינות להם. היו כמה מועמדות טובות. אלא מה הם אמרו, אנחנו יכולים להתחתן עם זאת? מה היו אומרים? אחי אבינו מלך. הדוד שלנו מויש רבינו מלך. אחי אמנו נחשון, אח של אלישבע נשיא. אבינו כהן גדול, אנו שני סגני כהונה. איזה אישה הוגנת לנו? עוד לא נולדה נערה שמתאימה לנו. איך אפשר לקרוא? האם שכחו את המאמר חזל נכות דרגה ונשיא ואיתה? בסדר, אז לא רצו לרדת. נראה כוונת המדרש שמפני מידת הגאווה נכשלו במה שחטאו. משום שנכנסו לפני ולפנים. בתורת כהנים ראש פרשת אחרי פרש, בדעת רבי יוסף רבי עקיבא, על הקריבה מתו ולא על ההקרבה. ויש פה שני דיונים. בקורבתם, השאלה מה זה קורבתם? אם הם התקרבו או הם הקריבו? ובפירוש הרעבד מבאר הטעם שעל הקריבה מתו בשני אופנים. והסביר לערכה רבי ישמעאל, דמר שטויי יין נכנסו. דיינו על הקרבה. וסביר ליל רבי יוסי הגלילי שלא היה עונש כדאי למיתה בהקרבתם, בין שהייתה אש זרה ממש, בין שהכנסו הבלו איתה. אבל על הקריבה מתו, מפני שנכנסו שטויי יין, שמאזרתה נאמרה קודם לכם, ועונשן לא נאמר אלא אחר מיתתן, ומפני שהיו צדיקים דקדקים עם הקדוש ברוך הוא, והם איתם בשביל שעברו על האזרה. עוד יש לפרש מפני הקריבה מתו שנכנו, דיינו יתקרבו, לא שהם עשו משהו, עצם הכניסה, שנכנסו לפני ולפנים. וכן מצאתם מפרשת מילואים, וכוונתו לעד איתה, במחילתה נטלו עזרה ונכנסו לבית קודשי הקודשים. ובפירוש הרב עד שם מבאר, דשמה ילפין עלה שנכנסו לפני ונשים, לפנים משום דכתיב והקריבו לפני השם עזרה, וכתיב ותרי ותצא אש מלפני השם. איפה השם? שיצא אש מבית קודשי הקודשים. ומה זה קודשי הקודשים? משם יוצאת האש, אף זה כך, מה שם... וכן מפרש רבנו הלל, וזה התרענן, ומפורש הדבר בויקרא רבה על הקריבה שנכנסו לפני ולפנים. ובילקוט שמעוני פרשת אחרי מות, מצינו נוסח אחר בתורת כהנים מדברי רבי עקיבא, על ההקרבה מתו ולא על הקריבה בעצמה. וכן הוא בויקרא רבה על הקריבה ועל ההקרבה. וכן בזה התרענן מפרש על הקרבה שחיסרו מעלי השן. שוב, שהם הביאו את הקטורת, לא עשו איתה. מעלי השן, אומרת הגמרא ביומה, שהיה דואג, מין סממן כזה, שהיה דואג שהקטורת תעלה ישר. אז משהו בעצם העבודה לא הייתה. ואחר כך נתקרבו גם, נתחייבו גם על הקריבה משום ביה ריקנית. סתם נכנסו לראות מה נעשה שם. וכיוון לרבנו אפרים ורבי מבינה, שכתבו שמתו על ביה ריקנית, והיהם במאירי וכו'. ומבואר שהקריבו עזרה מן האידיוט על פי דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר לו, הכניסו עליה מן הקראי. ולא סביר לידי נכנסו בקודשי הקודשים. על ההקרבה שהקריבו קורבן שלא נצטבו. ובמדרש אגדה, רבסי בר עקיבא אומר, לא מתו נדב ואביהו שלא ליתן פתחון פה לבאי עולם. לא כל כך נורא היה הדבר, אלא היה פה דבר מיוחד. כיוון שזו הייתה ההזדמנות הראשונה שאוהל מועד נכנס לתפעול, והיה חשש שבאי עולם יגידו, לא שרתה שכינה באוהל מועד. מספרים לנו סיפור, אבל זה לא כל כך. וכיוון שנכנסו נדב ואביהו לפני השם באוהל מועד, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אעריך אפים אלו, יהיה כל אחד ואחד מישראל עושה כך. מוטב ימותו נדב ואביהו ולא יתמעט כבודי אפילו שעה אחת. אנחנו יודעים לדוגמה על משה רבינו, בראש ויקרא רבה מופיע מדרש. ויקרא השם אל משה, אומר המדרש, מכאן שכל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה אמנו. זה לכאורה מדרש פליאה. ויקרא השם אל משה מועד, מכאן אנחנו לומדים שצריך שיהיה שכל, ואם תלמיד חכם אין בו דעת, נבלה טובה אמנו. ולמי אומרים את זה? על משה רבינו. ההסבר הפשוט במדרש, במשך כל תקופת הבנייה היה משה רבינו כנושא באחריות מיניסטריאלית לבניית אוהל מועד, נכנס ויוצא. נכנס ויוצא לראות אם בצלאל עושה כהן, עושים את הכל, יהיה בסדר. והוא נכנס כמובן גם לאותו מקום של בית קודשי הקודשים, שבדקו איך הקורות, איך הקרשים, איך הטבעות, איך זה משתלב אחד בשני, איך הבריח התיכון, כל הדברים. אז משה רבינו, צורך העבודה, נכנס לשם. אז מה חושב משה רבינו? הקבלן, הקבלן שבונה. הוא יודע שפה יהיה הכספת של הבעל הבית, ופה הוא עושה לעצמו את חדר העבודה שלו, להיכנס לראש הממשלה, מי יכול להיכנס לנשיא? מה? אבל הקבלנים, מה מספר לנו? אנחנו לא ראינו, אנחנו לא טייחנו לו את חדר השינה שלו, אנחנו לא שמנו מרצפות, יודעים את הכל. אחרי שהוא נכנס, אז אחד יכול לחשוב בשבוע, מה הוא עושה את עצמו פה גם כן? הרי אני ראיתי את, איך זה נראה שם בפנים. אז הוא ייכנס הלאה. אם משה רבינו היה חושב, כיוון שאני הייתי אחראי לבנייה, אז אני נכנס. ויקרא השם אל משה. משה רבינו גמר, מסר את המפתח, עכשיו הוא מתקפל לגמרי, והוא בכלל לא מגיס את דעתו, והוא לא חושב בליבו, שאני הרי בניתי את הבית הזה, אז אני הרי יודע את כל מוצאיו ומובעיו. משה רבינו יודע פרק בדרך ארץ. הוא לא נכנס עד שלא קוראים לו, למרות שהוא היה שם, אבל כיוון שעכשיו שרתה שכינה, מכאן, שתלמיד חכם שאין בו דעת, אם משה רבינו לא היה לו שכל, והיה מתנהג בצורה לא נימוסית, אז נבלה טובה ממנו. מבהיל, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו במדרש הזה. משהו מעין זה. הם חשבו מה, מועד, עושים, נכנסים. רגע אחד, בסך הכל, מילא, זה מקדש של מאות שנים. זה בסך הכל כמה ימים פה שזה, ניכנס. אמר הקדוש ברוך הוא, זוהי המבחן. עכשיו, כדי שלא יגיש ליבם, אז כיוון שנכנסו נדב ואביהו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אריך אפים אלו, יהיה כל אחד ואחד עושה כך. מוטב ימותו נדב ואביהו, ואל יתמעט כבודי אפילו שעה אחת. נדרש הגדול מאמר זה בשינויים, זה לשונו. איסי בן יהודה אומר, לא מתו בני אהרון אלא כדי לקדש שמו של מקום, ושלא ניתן פתחון פה לכל באי עולם, שלא יאמרו שלא שרתה שכינה באוהל מועד, אלא בערפל. פה יש רבינו שם מערפל לו, בערפל לו, אבל פה זה לא נמצא. שהרי נדב ואביהו נכנסו לפני ולפניים ולא הוזכו. ככה היה מקום לחשוש, משל למה הדבר הזה? כיוון שנכנסו לפני ולפנים, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מעריך הפיים אלו, עכשיו כל אחד ואחד מישראל עושה לי כך, ונמצא כבודי מתמעט, אלא ימותו נדב ואביהו ומעט היוצא בהם, ועל יתמעט כבודי אפילו שעה אחת. משום שהכניסו בלא איתה, דעת רבי ישמעאל בתורת כהנים כתב יד רומי, טעם זה מקורו בתרגום הירושלמי השלם, על הפסוק וגבורתם לפני השם וימותו וגבורתם קורבן יתר דלא בזמן יקדם השם. הרי שעניין החטא שהקריבו שלא בזמנה מקורו כבר בתרגום הירושלמי. מה שכתוב, קורבן היינו הקטורת שהקטירו על המזבח, וזו ראיה בלא ייתה. וירוש הרעבד מבאר בבית אופנים, א', שהיא כבר הקטיר אהרון את הקטורת, והם לא ידעו שהיא קריבה, וכיוון שכבר קרבה הרי שהכניסוה בלא ייתה, ב', שהייתה ראויה להיקרב בין דם התמיד לאיברים, והם הקטימוה. מסיק שם שהעיקר כיפוש הראשון, קיצר, היה משהו בפרוצדורה שלא היה מדויק. חזו את השכינה מתוך גאווה וגסות רוח. גמרא בזבחים, וגם הכהנים הנגשים אל השם התקדשו, זו פרישות נדב ואביהו. ובתורת כהנים כאן, מסיני נטלו, כבר היה מגיע להם הפסק הזה בסיני. וזה מה שאמרנו, שמעמד מתן תורה וחנוכת המשכן יש לו מכנה משותף. לא רק מבחינת התקסים, אלא גם מבחינת התוכן הפנימי. כי מעמד הר סיני זה השראת השכינה בתוך ישראל, וזה המשכן התמידי. האם היה מגיע להם במתן תורה? העריכו אף כי לא רצו להעיב על השמחה. אבל עשו משהו מקביל, כיוון שהייתה עוד הזדמנות של חגיגה כאין מתן תורה, וזה בחנוכת המשכן, כאן שילמו להם גם מה שהיה שם. מה כתוב במתן תורה? ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו. מה החידוש? מכאן היו ראויים להשלחת יד. מגיע היה להם, אלא דחו את זה. אמר רבו שבחי כילורין, עלת עימם מסיני. מה יצא ממצר? כתוב בפסוק, ויחזו את הלוקים ויחלו וישתו. מה, נתנו להם שם קוקה קולה? מה, נתנו להם שם איזה הוגה, ביסקוויטים? מה פשוט? אלא מלמד שזנו עיניהם מן השכינה, כי אדם שהוא מביט בחברו מתוך מאכל ומתוך משקה. התנחומה מלמד שפרו את ראשם. לא היו אצל הספר, לא הסתפרו טוב, לא הסתרקו, מה פרו? הלכו וגילו, כיפה סבוקה, כיפה שחורה, לא הלכו. ישבו במין שחצנות כזאת, פרו את ראשם. הגיסו את ליבם וזנו עיניהם מן השכינה. על הרקע של משה רבינו שהסתיר פניו,